אתמול התקדלנו במערל, הבנו יותר טוב, אני מקווה, מה הייתה הסברה, או מהי הסברה של רבי יהודה, שאמר שכשישראל חוטא, לפי המערל, ישראל יחיד ולא כלל ישראל, ישראל חוטא, דהיינו, כשאינו נוהג מנהג בנים, אין שם בנים עליו, דווקא בנוהג מנהג בנים. אז ראינו שרבי יהודה, לפי המערל, לא חולק על רבי מאיר בעניין המהותי העקרוני, דהיינו ודאי שהדבר המהותי הוא הדבר הקבוע והמוחלט והוא לא ישתנה, והבחירה המקולקלת היא לבוש חיצוני, אלא שרבי יהודה חשש שכשאנחנו מעצימים את הערך המהותי הסגולי המוחלט, אנחנו יכולים לא מספיק לשים לב, דהיינו קודם כל לזהות ואחרי זה לטפל ולתקן את הקלקול החיצוני. ולכן על מעט להעצים את הקלקול החיצוני, רבי יהודה אמר שכאילו לא נקראים בנים, וזה מקביל למה שהושע אמר בכאילו אעבירם באומה אחרת, ואנחנו הוספנו אתמול, וזה מקביל למה שאברהם ויעקב אמרו בכאילו ימחו על קדושת שמך. אחר כך אמרנו שזה הכוונה בניך, אבל זה לא רק ערך סגולי אלא גם בני בחוניך, אברהם יצחק ויעקב. כלומר, הערך הסגולי הזה הופיע באופן מעשי במציאות, זה נבחן במציאות, יש לנו טסט בדוק במציאות. והרי כלל גדול בידינו שדבר שהוא לא תכונה, כלומר אם לאדם אין תכונה מסוימת, אז הוא לא יכול לאלף את עצמו לעשות מעשה מבחוץ, כי המעשה החיצוני הוא תוצאה של הערך הפנימי. אז אם כן, לא יכול להיות מציאות כזאת שמעשה חיצוני הוא יהיה דבר שהוא לא במהותו של האדם. אז אם הקדוש ברוך הוא בחן את אבותינו, מבחנים שונים ומשונים, כל אחד מהם, כל אחד במסלול שלו וכולי, סוגה בפני עצמה, ונמצאו עומדים במבחן, משמע שתכונת בן שעליה אנחנו מדברים קיימת אצלם. אבל אמרנו מה? לא, אבל אמרנו שהמדרש לא עוצר שם, הגמרא והמדרש לא עוצרים שם. כלומר, הגמרא לא עוצרת בהושע, אלא הגמרא מביאה את ארבעה קניינים, או שלושה קניינים, כמו שראינו את הגרסאות. אם כן, מה אנחנו הולכים להוסיף היום בשלב הראשון? מה התוספת של המדרש או הגמרא שאומרים שישראל הם קניינו של הקדוש ברוך הוא? מה זה מוסיף על זה שאנחנו בנים? מה זה מוסיף על זה שאנחנו אבא בבן לפני בן שבבן? מה זה מוסיף על זה שרבי יהודה אפילו הוא לא חולק על רבי מאיר, וכל המחלוקת בכלל היא בכלל ישראל, אבל באמת הוא לא חולק, ואפילו זה נבחן במציאות ביני בחוניך? מה עכשיו צריך להוסיף שישראל זה אחד מארבעת הקניינים של הקדוש ברוך הוא, שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו? שמיים וארץ, ישראל, בית מקדש וכו'. לכאורה עכשיו אנחנו משתדרגים עוד מדרגה. כלומר, מה שאנחנו הולכים לברר עכשיו בשלב הזה, מה ההגדרה או הערך שהקדוש ברוך הוא קורא לנו קניינו? אם נוסיף רגע יותר, בפרשת האזינו כתוב, הלא הוא אביך קניך. אם כן, אם נחדד יותר, אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא קנה אותנו, קניך, אלא הקדוש ברוך הוא גם אבינו, אביך. אם כן, כנראה, אני מקדים קצת כבר את הדברים, כנראה יש צד באביך שהוא לא קניך, וצד בקניך שהוא לא אביך, והקשר שלנו איתו זה אביך קניך, זה שניהם. כבר זה יתברר, מה אנחנו אומרים עכשיו. על אתמול, אני ממש רוצה להתקדם. אני חי להתקדם. זה עדיף מאשר להגיד מת להתקדם. מה? טוב, בבקשה, אם זה אבל מחזיר אותנו אחורה, נדלה. כן.
כן.
טוב, שאלה חשובה, אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנגיע לחטא. כשנגיע לעם ישראל נדבר על זה. התחמקתי אלגנטית. נדבר על זה, דני, מבטיח, בעזרת השם.
כן. בהקשר למשהו, הערבות הן יחלות אחת
השנייה.
הערבות, שאומרת, בניך,
בניך, בקינם. זה אחת על גבי השנייה, אנחנו הולכים ומשתדרגים.
אחת על גבי השנייה במובן הזה שבניך בעצם, זה רמה יותר איכותית.
לא. זה לא רמה יותר איכותית, אלא מבחינתנו אנחנו עולים ומתבררים במדרגת ההבנה, לא מבחינה איכותית מצד הדבר עצמו. מבחינתנו. הנה, תכף נראה אביך קניך, אני חושב זה נפלא ביותר מה שכאן אמר על כותב. המהר"ל אומר פה משפט שהוא לכאורה לא ברור, אבל דברים נפלאים מאוד. בואו נקרא רגע, אנחנו בעמודה האמצעית, שורה שלישית. ואמר עוד, כי ישראל הם אחד מארבעה קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. ורצה בזה, כי כשם שישראל נקראו בנים, מצד כי הם נמצאו מאיתו התברך, כמו שהתבהר למעלה, אבא בבן לפני בן בבן, כך הם קניינו. מה הגדרה של קניין? דרך אגב, אפשר לקחת את המהר"ל הזה לכל מערכת הקניינים שאנחנו לומדים בגמרא. כל סוגי הקניינים שאנחנו לומדים בגמרא, אפשר לקחת הגדרה מופלאה, אני חושב, של המהר"ל. מה זה קניין? אומר המהר"ל, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, כך אנחנו קניינו של הקדוש ברוך הוא. מה זה קניין? רוצה לומר שהם שלו לגמרי. כבר נסביר. ודבר זה גם כן קישור וצירוף גמור. עכשיו הנה המשפט המרכזי בסוגיה. וזה, נקודותיים. כי יש דבר שהיה נמצא מאחד ואינו קניינו להיות ברשותו, פסיק, ויש דבר שהוא קניין של אדם והוא ברשותו, אבל אינו נמצא מאיתו. הנה כבר נסביר. כי הבן, זה העיקרון. עכשיו, הדוגמה שלנו, בהקשר שלנו, כי הבן הוא נמצא מן האב, ואינו קניינו. והעבד הוא קניין של האדון, והוא ברשותו לגמרי, ואינו נמצא מאיתו. איזה יופי. אם כבנים כעבדים. אבינו מלכנו. וכבר בערנו דבר זה למעלה, שעל זה אמר הכתוב, הלא הוא אביך קניך. בואו רגע נתחבר למילים של המהר"ל. אין יותר טוב מהמילים האלה, בואו נתחבר לזה רגע. נלך למשפט הראשון. הראשון כלומר בהקשר הזה. וזה, כי יש דבר שהיה נמצא מאחד. מה זאת אומרת יש דבר שהיה נמצא מאחד? אנחנו חיים בעולם של סיבה ותוצאה. יש תוצאה שהיא מעין הסיבה. כלומר, הסיבה היא שפריצה תוצאה. למשל, בדוגמה שלנו זה פשוט, הבן הוא התוצאה של הסיבה, שהוא האבא. אם כן, יש דבר שהוא נמצא, עצם ההוויה שלו, עצם המציאות שלו, היא ממשהו שקדם לו. בסדר? אז הבן, הוא נמצא מאיתו, מהאבא. אבל, עם כל הכבוד שהבן נמצא מהאבא, זה נכון. כלומר, האבא בבן הוא לפני הבן שבבן, זה נכון. אבל כשהבן גדל, ועומד על הרגליים של עצמו, ונהיה אדם עצמאי, אז הוא לא ברשות האבא. הבן מנהל חיים עצמאיים. יש דבר שהוא נמצא מאיתו, ויש דבר שהוא ברשותו. נמצא מאיתו, זה הסיבה לפני התוצאה. ברשותו, זה בתוצאה. אם כן, היתרון של הבן ביחס לאבא, שהוא מסיבת האבא, אבל הוא לא ברשות האבא, כשהוא גדל ועומד על הרגליים של עצמו. אם כן, הוא נמצא מאיתו, אבל לא ברשותו. שימו לב, זה דבר מופלא מאוד. כלומר, יבוא ויאמר המקשן, יפה מאוד שאמרת שהבן הוא נמצא מהאבא. יפה מאוד, אני מסכים עם זה. האבא בבן לפני הבן שבבן, בסדר, השתכנעתי. אבל חביבי, הוא לא ברשותו. ישראל חוטא. אתה לא רואה שהוא סוטה מהדרך? הנה רבי יהודה, הגענו לרבי יהודה. אומר המהר"ל, לא. יש מישהו נמצא מאיתו והוא לא ברשותו. ויש מישהו ברשותו, כמו עבד ביחס למלך. העבד הוא קניינו של המלך. הגדרה של קניין, כבר נקדים, הגדרה של קניין, דבר שהוא ברשותך לגמרי, הוא לא מאיתך, אלא ברשותך. רבותיי, מי שלא שם לב, הרווחנו פה קושייה עצומה. רק רגע שנייה אחת. הרווחנו פה קושייה עצומה. אחת השאלות הקשות הן, שהיום נקרא לזה התפיסה הפלורליסטית, היא מאוד מתמרדת נגד זה, איך יכול להיות שאדם ממין זכר קונה אדם ממין נקבה בחופה? איך יכול להיות? האישה היא קניינו של הבעל, ולכן היות וזה מרתיח אנשים, כשהם לא מבינים על מה בכלל מדברים כאן, מה קורה פה בעצם, אז כמו שכביכול הוא קונה אותה על ידי הטבעת שהוא מקנה לה, אז כך היא תקנה אותו על ידי הטבעת שהיא מקנה לו, וכו'. כל זה כמשל. מה זה קניין? קניין זה דבר שהוא ברשותי לגמרי. היעלה על הדעת שהגוף של האישה הוא ברשותי? מה פתאום? ובאמת הגמרא דנה בזה, מה אדם קונה? למשל דוגמה, אדם קונה את מעשה ידיה של אשתו. דרך אגב, משתלם לה להקנות את פרנסתה לבעלה, כי תמורת זה הוא מתחייב בכתובה על כל מה שהוא מתחייב, לזון ולפרנס ולהלביש ואפילו לפדות אותה מהשבי ואפילו לקבור אותה חס ושלום. כלומר, כשאנחנו קונים קניין, קניין זה דבר שהוא ברשותי לגמרי, אבל אני לא יכול לקנות את העצמיות של האדם. ודאי שבא לא קונה את אשתו, חתן לא קונה את הגוף של קלטו, הוא קונה את התוצאות שבה, את מעשה ידיה הוא קונה, וזה משתלם במרכאות לה, כי היא מקנה, כי היא מרוויחה את כל מה שכתוב בכתובה. כדאי פעם לתרגם לעברית את כל, מה, את כל ההתחייבויות של הבעל, שיבין על מה הוא מתחייב. לכן נחזור רגע אלינו. קניין זה דבר שהוא ברשותי, אבל הוא לא נמצא מאיתי. הלכתי לחנות, קניתי כוס תה. יפה מאוד. הכוס תה היא לא נולדה ממני. נכון? לא ילדתי בחדר לידה את כוס התה. זה לא בא ממני. זה עכשיו ברשותי. הנה, כוס התה קנויה לי, שילמתי עליה 10 שקלים. תודה רבה, זה שלי. קניתי את הכוס עם התה. זה ברשותי, אבל זה לא מאיתי. לעומת זאת, זה קניין. לעומת זאת, אביך זה מאיתי, אבל זה לא ברשותי. יוצא שכשהקדוש ברוך הוא מייחס את עצמו אלינו ברמה של אביך וברמה של קניך, מה זה בא לומר? שא' נקודת המוצא שלו אלינו היא אביך, אנחנו נמצאים מאיתו, ולכן לפני שאנחנו אנחנו הוא, ולכן לפני שאנחנו בבחירתנו החופשית חוטאים, אנחנו בסגולתנו האלוקית הוא, אנחנו ישרים, מוחלטים וכו'. מצד שני, זה לא רק שהוא אבינו, אלא אנחנו גם עדיין תחת רשותו, למרות שנדמה כאילו שברחנו מרשותו ואנחנו עצמאים. הלא הוא אביך קניך. אני מציע בו רק נקרא במהר"ל וכבר קושיות אם יש. ואמר עוד, כי ישראל הם אחד מארבעה קננים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. ורצה בזה, כי כשם שישראל נקראו בנים, מצד כי הם נמצאו מאיתו. התברך כמו שהתבהר למעלה, זו ההגדרה שנמצא מאיתו. בן, כך הם קניינו, כלומר, רוצה לומר שהם שלו לגמרי. זה שהבן נמצא מאיתו, הבן יכול לחשוב חס ושלום שיגיע שלב היסטורי כזה בחיים, שהוא כבר, נכון שאתה הבאת אותי לעולם, אבל אני כבר לא קשור אליך, הבאת אותי פעם ונגמר, זהו. עכשיו אני עצמי, אני אוטונומי, אני עושה מה שאני רוצה, אני לא קשור אליך, אתה לא קשור אליי. לא, אם היינו אומרים שאנחנו רק בנים, אז היה אפשר לעלות על הדעת, לכן המהר"ל ממשיך לקומה הזאת. היה אפשר לומר שנכון שאנחנו מאיתו, אבל לכאורה יכולה להיות אפשרות שאנחנו כבר לא ברשותו, וכשאנחנו כבר לא ברשותו, אז כבר אין יחס, כבר אין קשר. תשובה, לא נכון. אנחנו גם בניו וגם קניינו. מה התכונה של הקניין כמשלים את תכונת הבן? כך הם קניינו, רוצה לומר שהם שלו לגמרי. מה זה לגמרי? לגמרי מוחלט, היום ומחרתיים ועוד 100 שנה. ועוד 2000, ועוד 1000 שנה. רק שנייה. ודבר זה גם כן קישור וצירוף גמור. לגמרי, גמור. מה זה אומר? שזה מוחלט. זה מתמיד, זה קבוע. זה לא יכול להשתנות. למרות שכלפי חוץ נראה שהילד עזב את הבית, והוא עצמאי. עם ישראל לעולם לא עוזב את ריבונו שלנו, ריבונו שלנו לעולם לא עוזב אותנו. לכן אומר המהר"ל קצת יותר להסביר, וזה כי יש דבר שהוא היה נמצא מאחד, ואינו קניינו להיות ברשותו, ומצד שני יש דבר שהוא קניין של אדם והוא ברשותו, אבל אינו נמצא מאיתו. דוגמה, כי הבן הוא נמצא מן האב, אבל אינו קניינו. לעומת זאת, והעבד הוא קניין של האדון, והוא ברשותו לגמרי, אבל אינו נמצא מאיתו. הרי העבד הוא לא במאה האדון. ומה החידוש פה? הוא כבר בערנו דבר זה למעלה, שעל זה אמר הכתוב, הלא הוא אביך קניך. אם כן, למה הגמרא מוסיפה, המדרש מוסיף את ארבעת הקניינים שאחד, שאחד מהם זה ישראל, על גבי המדרגה של הבנים נמצא מאיתו, צריך להשלים את זה באופן מוחלט וטוטלי ברשותו. ולכן קניין. טוב, אני מקווה שהסברתי מספיק ברור. נלך לפי הסדר. ברק, בבקשה.
המרידה יכולה להיות רק מצד הקניין, לא מצד
נכון.
מצד קניך, לא מצד אביך.
נכון. אבל גם, אבל גם, שמה... אבל גם המרידה של קניך היא לא מרידה.
זאת אומרת, גם על יהודה רבי יהודה שאומר המעשה, וכמו שיושע אומר, אז כאילו אין שום חשש לבנים, יש חשש רק לעבדים. העבד שזה...
כן, אבל העבד הוא בן.
אני אומר, הבן לא משתנה.
הבן לא משתנה, זה למדנו מקודם. זה למדנו. עכשיו מה הרווחנו פה? מה הוספנו פה? מה המהר"ל מוסיף פה?
שגם אם תהיה מרידה, שזה לדעת, אני במחלוקת על רבי יהודה, זה רק בקניך. זאת אומרת, שאם אני יכול למרוד, אני יכול להגיד, טוב, אני ברשותי. מצד אביך, חוזרים עוד פעם,
אני פעולה לסבולה. אני הייתי מעדיף להגיד את המשפט הזה אחרת, אם הבנתי אותך נכון. גם כשיש מרידה, אין מרידה.
זה בכאילו.
אני רוצה להסביר רק את המשפט הזה. הרי מה הסברנו עד עכשיו? שכשאנחנו חוטאים, אז החטא הוא שלילי, אבל בעצם בוא נחזור לסגולה. כלומר, הסגולה היא תמיד תאורה, והבחירה המקולקלת היא מקולקלת, אבל בוא נחזור למהות שהיא הסגולה. אם כן, הסגולה היא הרבה למעלה בערכה מאשר הבחירה. זה מה שהסברנו עד עכשיו. עכשיו המהר"ל מוסיף עוד קומה, יותר עמוקה. שגם כשנראה לנו שהבחירה מקולקלת, זה מביא להגיד את זה, היא לא מקולקלת. כי הוא ברשותו. בוא נדבר קצת יותר פשוט. איך הרב סיודה לימדנו כשלמדנו דף מספר 1? שאם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא הבורא בבריאה, הוא האמן באומנות, אז כל התחכמויות החכמים וכל טעויות הטועים אפילו, גם זה חלק מההנהגה האלוהית. אז גם הבחירה האנושית המקולקלת היא חושפת באופן סמוי, כי הרי הכל מאיתו התברך, את הסגולה האלוקית. עד כדי כך. אז זה לא כמו שהבנתי אותך ברק, שאתה אומר ככה, מקודם אמרנו יש סגולה בבחירה, כשיש בחירה מקולקלת בוא נחזור אל הסגולה. עכשיו התשובה יותר עמוקה, אין בחירה מקולקלת. הכשרנו את השרצים? לא. כל זה לא לפני מעשה, כל זה לאחר מעשה. לאחר מעשה אין בחירה מקולקלת, הכל מאיתו יתברך, אני צריך לעשות שהכל יהיה טוב, קרה רע, ואת השם הייתה זאת. עליי לתקן כמובן, עליי לתקן כמובן, שיופיע הטוב. כן, הנקודה עכשיו אמרה לי יותר עמוקה. זה לא רק שאני תמיד חוזר אל הסגולה, אני תמיד חוזר אל הכלל, תמיד חוזר למקור, תמיד חוזר למהות. שאפילו הבחירה היא ברשותו לגמרי. כמו עבד, שהוא קניינו של האדון. אז אנחנו ברשותו לגמרי. אז הקדוש ברוך הוא כאילו מנהל אותנו כשאנחנו חוטאים.
המחשבות של הבחירה, המעשים של
הבחירה. חזרת לקושיה? לא פותחים את השאלה הזאת. אבל דיברנו על זה כבר, 22 פעמים לפחות. רגע, ברק, הבנת מה אני אומר לך? אתה חזרת לסגולה. המהר"ל לוקח אותנו שאפילו הבחירה השלילית היא בעצם בחירה חיובית. כי אנחנו קניינו, אם כן אנחנו רשותו, אם כן האדון שולט על העבד גם בגיל 100.
אבל בגיל 100, פופסיק, גם משה חשב שכאילו בקניין אפשר ללמוד, מזה אפשר לברוח, יש איזה אבא אמין לברוח מזה. אז עכשיו קשה למשפט.
אני הייתי אומר ככה, הושע חשב שבגלל שהבחירה היא מקולקלת אפשר לאבד את הסגולה. אתה מדבר על האבא מינה של המהר"ל או המסקנה?
לא, גם באבא.
איך שהסברנו אתמול?
אבל
עכשיו
גם משה לא חשב שזה, הנה, אף אחד גם שדע הוא שהיא אפשר שאין נפרד לבית ישראל. הוא יודע, זאת אומרת, אני יודע שבן אביך לא נעלם.
אוקיי.
אם יש משהו שיעלם, זה הקנך.
כן.
וגם זה אפשר...
הבנתי, עכשיו הבנתי מה שאתה אומר. אם כן, כמה שמלן, שאפילו הקנך לא יכול להיעלם. זה מה שלמד הושע.
זאת אומרת, אפילו הקנך, אפילו הבחירה מעשית, לא יותר.
נכון. ויותר מזה, לא רק הבחירה המעשית, השלילית היא הבחירה האלוקית החיובית. יש למישהו דף מספר 1 פה? אך הם, הגויים, אינם שייכים לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמה הכוונה כמו שלמדנו? ששמע ישראל. כי הם אינם מבינים שבכל מה שקורה בעולם הזה השם פועלת. שכל יצירות הרוח האנושיות, כל סידורי הפוליטיקאים, כל חוכמות החכמים, עד כאן בסדר, זה דברים חיוביים שבונים את העולם, נגיד. אבל אפילו, וכל טעויות הטועים, אינם מופיעים אלא מכוח יד השם הפועלת בכל. אם כן, זה שאני בחרתי לתת לך סתירה ונגיד שהמעשה הזה הוא שלילי, זה הקדוש ברוך הוא פועל דרכי. אבל זה כמו שלמדנו בשיעור ההוא מי השם, לאחר מעשה, לא לפני מעשה.
הרב, אני לא רק בישראל.
מה?
אני לא רק בישראל.
שאלה מאוד יפה. מצד האמת, בכל ההוויה. נכון.
הרב, אם הבן, אם אני יוצא מאבא שלי, אני מוגדר בן, נכון?
כן.
ואני אוהב לקדוש ברוך הוא, לפי מה שאמרנו עכשיו, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא.
יפה.
אבל גם הגויים יצאו מהקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז גם הם בנים שלו?
לא, דיברנו על זה כבר. חביב אדם שנברא בצלם.
חביב
אדם שנברא בצלם.
אבל לפי אחד...
חביב אדם שנברא בצלם, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אם כן, מדרגת האדם ביחס לבורא צלם אלוהים, מדרגת ישראל ביחס לבורא בנים.
אבל
לצד הכלל
מה שאתה אומר עכשיו, זה אותו דבר, אתה יחסות.
לא, מה פתאום? כי הקשר עם הבן הוא מוחלט. הקשר עם, 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 עם צלם אלוהים הוא משתנה. אני רוצה רגע להקדים את המוכב, נראה לי שהזכרנו את זה אתמול. עוד מעט המהר"ל ירחיב עוד שלב אחד. הוא פתאום יכניס אותנו לסוגיה של נוח ואברהם. מה ההבדל בין הבחירה האלוקית בנוח לבחירה האלוקית באברהם? ילמדנו המהר"ל, פשט פסוקים, ותכף נוכיח את זה, שנוח, הסיבה שנוח נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, זה כי הוא היה צדיק. נוח היא צדיק תמים. ונוח מצא חן בעיניים של השם. רבותיי, תשתחרו רגע מהסלנג המקובל. נוח שווה נושא. מצא חן שווה נשוא. בעיניים מוסר, לא יודע מה, עקיף ישיר, לא זוכר, של השם. אם כן, מי פה הפעיל? מי היה מבסוט ממי? נוח מהשם או השם מנוח?
נוח
מהשם. אמרנו להשתחרר. ונוח מצא חן בעיניים של השם. אם כן, נוח היה מבסוט מהשם. כשנוח היה מבסוט מהשם, אז השם היה מבסוט מנוח. אז אם כן, למה השם פנה לנוח? כי נוח פנה להשם. אם כן, מה הסיבה שבגלל נוח נבחר? הפנייה מלמטה למעלה של נוח להשם. האם על אברהם כתוב שהוא צדיק תמים? לא. למה לא כתוב? מה, הוא לא היה צדיק תמים? ודאי שהיה צדיק תמים. אז למה זה לא כתוב? אומר המהר"ל ללמדנו, שלא, זאת הסיבה שבגלל נבחר אברהם. הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם מלמעלה למטה, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנוח מלמטה למעלה. הנה ההפרש בין ישראל לעמים. הנה ההפרש בין חביב אדם שירה בצלנו, חביב ישראל שנקראו בנים למקום.
שהם לא
בנים להשם. שהם... הקשר שלהם עם אלוקים מתחיל מהפנייה שלהם. נוח פנה אל השם.
אז גם נוח, וגם הם פונים אל השם, וגם נוח פנה אל השם.
מי זה הם? הגויים. הגויים זה בני נוח. זה אותו דבר. רבותיי, יש כאן כוזרי רגע?
הרב, עוד הרבה. יש לו הרבה. תחיל המילה למעלה.
לא
נכון. משהו בהתחלה חכם,
אבל... זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה. אז למה חז"ל אמרו? ומה התכוונו למה שאמרו? סוגיה. רבותיי, שמענו את הדברים הבאים מהרב צוקרמן. שימו לב חידוד. חשוב מאוד, בספר הכוזרי, שלא שמים אליו לב. אבל זה ממש כף פרשת מים, החידוד הזה.
זה מה שהפילוסוף יכול להגיע...
שנייה. בואו לא נתפזר. אני קורא. מאמר ראשון, פסקה ממבב. כמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר החבר, פסקה ממזיין, 4,500 שנה. בסדר, אז פעם הזכרנו למה הוא מפרט לו. אמרת, שאלת מספר, עניתי מספר. למה אתה מפרט לו? הוא פירוטן, פורש לנו מימות אדם ושד ואנוש עד נוח. בסדר. עכשיו שימו לב שפיץ שלא שמים לב לב. משום מה. הוא פירוטן, פורש לנו מימות אדם ושד ואנוש עד נוח. ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם. ואחרי כן מצחק ויעקב עד משה עליו השלום. עכשיו שימו לב למשפט הבא. אישים אלה, נלך לפי הסדר. אדם, שד, אנוש, נוח, שם ועבר, עד אברהם. ואחר כך יצחק ויעקב עד משה. אישים אלה. היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. אני מדלג טיפה. ולא שאחרים לא היו הקים כקליפה וכו'. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. עכשיו תראו את המשפט הבא. כל אלה היו יחידים. כולל אברהם, יצחק ויעקב. למרות שאברהם זה כבר עם ישראל בקטן. אבל נגיד כרגע אפילו אברהם, יצחק ויעקב. כל אלה היו יחידים. לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב י' ב' שבטים. לפי הגרסה הזאת יש שתי דעות בגמרא, מתי נהיינו עם, דעה אחת י' ב' שבטים, עד אשר הוליד יעקב י' ב' שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, עכשיו השפיץ, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ. חידד הרב צוקרמן, מה זאת אומרת ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, בקבוצה? ולפני כן האלוהות לא נגלתה בקבוצה. מה זה אומר? כשאני שייך לקבוצה, אז גם אם אני, נגיד קבוצת כדורגל, אז גם אם אני לא משחק במשחק, אני יושב על הספסל, והקבוצה שלי ניצחה, אני חלק מהניצחון. כי אני חלק מהקבוצה. כלומר, כל זמן שאין קבוצה, אז הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי הפרט שלו, לפי הפרטיות שלו. ברגע שיש קבוצה, אז זה בכלל לא נידון, אני לא נידון לפי הפרטיות שלי, אלא כהיותי חלק מהקבוצה. אז אם הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה על שהאלוהות מתגלה בקיבוץ, ואני בן ישראל כי אמא שלי יהודיה, אז זה בכלל לא תלוי במעשים שלי. אם כן, מה קרה בעצם עד שיש עם ישראל בהיסטוריה? זה נקודה מאוד עקרונית, הנקודה הזאת. זה קו פרשת מים. עד שיש עם ישראל בהיסטוריה, הקשר בין האלוהים לבורא היה מלמטה למעלה. אתה פנית אל אלוהים, נוח מצא חן בני השם, השם פנה אליך. לפי זה אפילו אברהם, יצחק ויעקב, למרות שקשה להגיד את זה. ברגע שהופיע הקבוצה, עם ישראל, אז גם אם אני כחלק מהקבוצה לא פונה לאלוהים, עצם זה שהאלוהים פונה לקבוצה, אז אני חלק מהקבוצה. אז בכלל לא תלוי בפנייה שלי. עודה, אתם מבינים את המשמעות של מה שאנחנו רואים עכשיו? זה יסודי מאוד. הפסקה הזאת לפי זה היא חשובה מאוד. כלומר, יש כאן שני שלבים היסטוריים של הקשר שבין האלוהים לבין הבריאה. יש שלב היסטורי שבו הבריאה פונה אל אלוהים, אלוהים פונה אל הבריאה שפנתה אליו, ויש שלב היסטורי שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהוא פונה לבריאה, הנקראת עם ישראל, גם הוא ממנה לכל האנושות וההוויה, גם אם הבריאה לא פנתה אליו. קבוע. זה מה שכתוב, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ. ולפני שנגלתה האלוהות בקיבוץ, אז היא נגלתה בפרטים. ומה ההפרש? שהיותי חלק מקבוצה. עושה אותי חלק מהקבוצה. אז גם אם אני לא במשחק, אני במשחק. לעומת זאת, כשאני לא חלק מקבוצה אלא פרטי, אז אני נידון כפרט. דרך אגב, יש כאלה שרוצים להגיד, על פי המקובלים, מדוע אנחנו צריכים יומיים ראש השנה. ידוע שהיום הראשון דין הקשיה, והיום השני הוא דין הרפיה, דין קשה ודין רפה. מה ההבדל? אז אחד הפירושים אומר, שביום הראשון הקדוש ברוך הוא דן כל אדם באופן אישי. בוא נראה אותך, האם אתה ראוי לעמוד בדין. אם אדם זכאי לעמוד בדין ובמדרגה עליונה, אשרי מה טוב חלקו. אבל אם לא, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, נותן לנו יום שני. מה קורה ביום השני? גם אם אתה יצאת חייב בדין מצד עצמך, בוא נדון אותך כחלק מהקבוצה. ואז היות ואתה חלק מהקבוצה, וניצחתם במשחק, אז זה בסדר. לכן היום הראשון נקרא דין קשה, כי אדם צריך לעמוד בפני עצמו בדין. זה קשה, זה מחויבות קשה מאוד. היום השני נקרא דין רפא, כי ביום השני זה דין יחסית יותר חלש, פחות תקיף, פחות קשה, כי אני חלק מהקבוצה. נכון?
אז תמיד הפרט, גם אם הוא יחטא, הוא תמיד בסופו של דבר ירוחם.
נכון.
אז איך ילמד
לך? אתה אומר שאתה מזדהה עם רבי מאיר.
אני מזדהה איתו, אבל...
כולל רבי יהודה, כמו שהסברנו עד עכשיו.
אני...
בסדר?
זאת אומרת שהרב, במקור הוא טהור, הפרט הוא טהור, אבל עדיין חלק מקבוצה.
אז אם הפרט הוא חלק מקבוצה, אז הוא תמיד חלק מקבוצה. ואם הקבוצה... רבותיי, בואו רגע נחזור אל הראשונות. אתם זוכרים את המבנה של בין הנמונה? מה אנחנו עסוקים עכשיו? בשתי מילים. כנסת ישראל. יפה. מה זה כנסת ישראל? שייכותי העצמית, האידאית לקבוצה. היי, רגע, רגע, ומה יהיה עם עם ישראל? דיינו, הפרטים, או עם ישראל ככלל, אבל זה פרטים ביחס לכנסת ישראל, או כל אחד מאיתנו כפרטים. אחרי שנברר את המהות שלנו, שהיא כנסת ישראל, שהיא הקבוצה, שהיא המוחלט, הפנייה האלוהית מלמעלה למטה, אחרי זה נדון בכל הסוגיות שקשורות לעם ישראל. מאיפה למדנו לעשות ככה? לדוגמה. מספר הכוזרי? סליחה, חטא העגל. הכוזרי מפציץ, נו, מה אתה אומר עם חטא העגל? איזה מידה טובה נשארה להם אחרי החטא הזה? מה אתה אומר? אומר רבי יהודה הלוי, קודם כל תרגיע. דבר ראשון, בוא נדבר על היחס העקרוני בין הסגולה לבין הבחירה, בין המהות לבין החטא. אחרי שנגדיר עקרונית את היחס בין המהות לבין החטא, עכשיו בוא נדון ספציפית על חטא העגל. לכן מי שזוכר, פסקה עיני, צדיה, סליחה. אמר החבר, כתר לי זעיר והוכיח לך גדולת העם הזה, ואז מתחיל ברור יסודי על היחס בין הסגולה לבחירה. אחר כך, פסקת הצדי זין, ספציפית מה קרה בחטא העגל. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות.
זה החטא הראשון בתור קיבוץ.
מה?
זה החטא הראשון בתור קיבוץ.
זה החטא הראשון בתור קיבוץ, ולכן הקדוש ברוך הוא מחל. למי הוא מחל? לקבוצה. למרות שהיו אנשים שנהרגו בעגל.
מה עביר ראשון ראשון?
3,000 איש נהרגו בעגל. אם כן, הפרטים נהרגו, אבל הקבוצה נמחל. יש ביטוי כזה בגמרא, אין ציבור עני. שמעתם על זה פעם? אדם עני זה אדם יחיד, אבל ציבור לא יכול להיות אדם, לא יכול להיות עני. אז הרבה פעמים ככה אנחנו מקשים לעצמנו, מה זאת אומרת אין ציבור עני? אם הציבור הוא מורכב מ-100 אנשים, ו-100 אנשים האלה עניים, אז הציבור עני. תשובה, ציבור לא שווה 100 אנשים. זה לא הכלל הכמותי, נחזור לתמול השלשום. זה הכלל האיכותי. אז אין ציבור עני. כן, קובי.
הרב, מי מבטיח שהקבוצה תמיד תנצח?
מי מבטיח?
שהקבוצה תמיד תנצח.
ברגע שהאלוהות התגלתה בקיבוץ, אז האלוהות מתגלת בקיבוץ, נקודה. דרך אגב, יוצא לפי זה דבר נפלא מאוד. כשאדם קם בבוקר, מברך שלא עשה ניגוי. מה הוא מברך לפי הפירוש הזה? ריבונו של עולם, שלא בראת אותי באופן כזה שהקשר שלך איתי תלוי בי בפנייה שלי אליך, אלא תודה רבה שבראת אותי באופן כזה או באופי כזה שהקשר שלי איתך הוא היותי חלק מהקבוצה, ולכן גם אם לא פניתי אליך אתה פונה אליי. אז בעצם פניתי אליך.
הרב, אבל גם חילוני הוא חלק מהקבוצה.
ודאי, מה המילה הזאת? אני מבין, ברור. רגע, א' לא מתאים לך לשאול שאלה כזאת, בטח לא בתאריך של ב' או ג' כמובן, כמו לסוף. ב' חשבה. היית פה באלול, עברנו כבר איזה חודשיים ביחד כמעט. חודש וחצי ביחד. מה זה המשפט הזה? אני לא מבין את המשפט הזה. ברור. מה ההגדרה על פי ההלכה של אדם יהודי? נגמר. זהו. אמא שלו יהודיה או יהודי? האם עסקנו מה מצבה הרוחני? מה מצבו הרוחני? לא. אמא שלך יהודיה, אתה יהודי. זה תו. זהו. ארי, בבקשה. כן, נחזור. כן.
אם אני כבן מתנתק מאבא שלי, ולאבא שלי נמאס ממני כאבן, אנחנו יכולים להתנתק לגן?
תשובה. א', אתה כבן. כשתהיה אבא, תדע את זה. א', אתה כבן. יכול להתנתק מאבא שלך. כאילו. אבל אבא שלך מעולם לא יתנתק ממך, קודם כל. אבא תמיד יהיה האבא של הבנים שלה. ב', גם כשנדמה לי כבן שכביכול אני מנהל חיים עצמאיים, זה לא נכון. אני ברשותו, אני קניינו, אני מחליט לעשות ככה, אבא החליט שאני עושה ככה. מחליט לעשות ככה, אבא החליט שאני עושה ככה. זה לא נכון. כלומר, שני נתוני הקושייה הם לא נכונים. א', אולי אני, לי נראה שאני יכול להתנתק מאבא. תשובה א', אבא מעולם לא מתנתק בבן, מבן. ב', גם כשלי כבן נראה שאני התנתקתי מאבא, אני באמת לא התנתקתי. כי הוא קנך. דרך אגב, תשימו לב, זה מאוד מעניין. אולי לא חידדתי את זה מספיק. היחס בפסוק הזה של אביך קנך, זה לא אל הבן או אל העבד. זה אל האבא והאדון. הלא הוא אביך. הוא קנך. כלומר, נקודת היחס בינו לבינינו, זה לא מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מרגישים. זה מה הוא ביחס אלינו. מה הוא? הוא אביך, הוא קניך. כלומר, זה בכלל לא מתחיל מאיתנו. אם נחזור רגע למהר"ל, שתכף נגיע אליו, אני מקווה היום. לכן, התורה לא סיפרה שאברהם היה צדיק. דרך אגב, אנחנו נגלה דבר מאוד מעניין. מי שזוכר, אמרנו לפני החגים, שאותו הסדר שאנחנו לומדים עכשיו על עם ישראל, דיינו כנסת ישראל ועם ישראל, אותו הסדר בדיוק יהיה ביחס לארץ ישראל. כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל. שאלה, האם התורה מספרת משהו על ערכה של ארץ ישראל? לא, באופן פשוט. זה בית הכנסת לספר שמואל. האם התורה מספרת משהו על כך שאנחנו עם ישראל הגענו ראשונים לארץ ישראל? לא? תפתחו. מה?
היא אומרת שלא.
הפוך, היא אומרת הפוך, והכנעני אז בת והכנעני אז בארץ. כלומר, חשוב לתורה להסביר לנו שהרמה של הקשר העובדתי בינינו לבין ארץ ישראל היה שיש לפנינו בארץ הזאת. כלומר, נקודת היחס הראשונית שלנו לארץ הזאת היא לא היסטוריה. היא לא היינו פה קודם. לא נתחיל להתווכח מי היה פה לפני ששת הימים. זה בכלל לא הדיון? אתם הייתם פה לפני. אז מה? זה לא הקריטריון. אם הקריטריון הוא בחירי, בוא נלך להיסטוריה. אם הקריטריון הוא סגולי, אז עד רבה. דווקא מפני שהוא סגולי, חשוב לתורה לציין שהכנעני בארץ לפנינו. היא גופה. בדיוק, דווקא מפני שהקריטריון של הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם היא סגולית, חשוב לקדוש ברוך הוא לציין שנוח היה צדיק ועל אברהם הוא לא מציין את זה. למרות שוודאי הוא היה צדיק. זה אותו יסוד בדיוק. כשנלמד על ארץ ישראל, אתם תראו כמה זה מקביל. כן, ברק.
אמרנו שעד הקיבוץ,
כבר תפיסתי,
כן, עד הקיבוץ אמרנו עד הורדת השבטים, אז הכולם מלמטה למעלה. זאת אומרת,
שמעתי מרב צוקמן, אם לא הייתי שומע את זה ממנו לא הייתי מעיז להגיד דבר כזה. כי זה מתחבא בתוך הפסקה.
אז כל מה שאמרנו,
אבל זה נראה לי הפשט.
כל מה שאמרנו בהתחלה, שאנחנו מנסים פה לבוא ולסתור את כל התפיסה הזאת, שכל האמונה זה פנייה של האומן לאמנות, ולסתור את זה ולהבין שאני מאמין אם אני יודע את זה או לא יודע את זה.
כל זה מאותה תקופה
היסטורית. שאדם שאת אינו שנוע חשבו בבניין אמונה, אמרו להם, אצלכם אמונה זה מלמטה למעלה.
יפה, עכשיו אתה מתחיל להבין, או אני מתחיל להבין, מה זה המדרש הזה, איפה יניב? מה זה המדרש הזה שאומר שאברהם פנה לאלוהי, חיפש אותו בטבע, יש מנהיג לבירה.
אם אני לא פה, אני לא קיים.
אבל לכן עניתי לו שזה לא מדויק, כי אברהם זה כבר התחלה של עם ישראל. לכן זה לא, התשובה היא לא מספקת. אבל ביחס לזה שאנחנו עדיין לא עם, עדיין לא קבוצה, אז חז"ל אולי רצו להדגיש לפי הכיוון הזה במדרש, שהקשר, למרות שאברהם אבינו הוא בעצם התמצית של עם ישראל העתידית, הוא ממילא אברהם אבינו הוא התחלה של קבוצה, למרות שהיות ובפועל עדיין אין קבוצה, אז אברהם חיפש את אלוהים ואז אלוהים מצא אותו. אבל זה לא נכון, כי אברהם אבינו הוא התמצית של עם ישראל. אם כן, אברהם אבינו הוא התחלת הקבוצה. אם כן, על אברהם אבינו אומר, אמרה, לא כתוב צדיק תמיד. עמוק מאוד.
אבל היום עדיין יכול להיות מציאות כזה שבה אברהם אבינו הוא התחלת הקבוצה, אבל אלוהים הוא
התמצית של עם ישראל. איפה? אצל הגוי? האם גויים יכולים להגיע לנבואה? כן, במדרגות מסוימות.
והנבואה הזו שהם יגיעו אליה היא למעשה נבואה שהתחילה מפנייה של למטה למעלה.
נכון.
כי זה מה שקרה אצל נוח, לפי מה
שקרה. נכון, אצל נוח, אצל שט, אצל שם ועבר.
אומרים שם זה לא יכול לקרות.
למה לא יכול לקרות? אצלהם כן. גוי, הקשר בין גוי לבין אלוהים זה אם הוא פונה לאלוהים. הקשר בין עם ישראל לבין אלוהים זה גם אם אתה לא פונה, אתה חלק מהקבוצה, אלוהים פנה אליך. דרך אגב, עכשיו אולי יהיה קצת יותר ברור מה שהזכרנו כמה פעמים, ואני חושב גם בשיעור הזה. שואל הרמב"ן, בסוף עשרת הדיברות, שואל הרמב"ן קושיה חמורה. אני לא שמתי לב אליה עד שראיתי את זה ברמב"ן. שואל הרמב"ן, איך יכול להיות שעשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? הזכרנו את זה פה, אני חושב. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרי כל יציאת מצרים עניינה כלל ישראל. אז תגיד, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים, לא תרצחו, לא תגנבו, שמרו את יום השבת. איך יכול להיות שנאמר בלשון יחיד, בעיקר דיברה ראשונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? איך זה יכול להיות? אומר הרמב"ן, רמב"ן, זה לא הרמב"ן, אומר הרמב"ן, ברור שהתורה מתגלה בציבור, וברור שיציאת מצרים היא ערך כלל ישראלי, אבל כדי שהיחיד לא יחשוב, אומר הרמב"ן, אני מנסה לצטט את לשונו, כדי שהיחיד לא יחשוב שהוא יכול לפשוע ולהינצל בזכות הכלל, דהיינו, היות ואני חלק מהקבוצה, אז מה זה משנה כבר מה אני עושה? הרי אני חלק מכלל ישראל, אז הכל בסדר, יאללה, בוא נשתולל. בוא נתפרע, מה אכפת לי? דיברה התורה בלשון יחיד כדי לדעת, שאף על פי שהאלוקות בישראל מתגלה בקבוצה, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו. ולכן התורה דיברה באנוכי השם אלוהיך בלשון יחיד. זה מזכיר קצת את רבי יהודה והושע. וכו'. כן, ארי, בבקשה. כן, אבל אמרנו יותר מדויק מזה, מכילה. אמרנו יותר מדויק מזה. אמרנו שהקשר שלו איתנו מתחיל ממנו, ולכן הוא אבא שלנו ואנחנו בניו. בית אמרנו שגם כשנראה לנו שאנחנו יכולים להתנתק, כי אנחנו לא ברשותו, אנחנו כבר עצמאים, אנחנו כבר בוגרים, אנחנו לא ילד קטן, אנחנו עדיין ברשותו כי אנחנו קניינו באמת. אז זה שתי בחינות. ויותר מזה, וגם, ואני מוסיף מה שהערתי מקודם לברק, וגם כשהכאילו רשות שלנו, כאילו האוטונומיה שלנו, כאילו העצמאות שלנו, היא כנגד ריבונו של עולם, אז הייתי אומר, הנה אתה, ואתה עצמאי, אתה עושה משהו שהוא נגד אבא. לא, הוא כניך. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל בנו גם את הטעויות, גם את הבחירות המקולקלות.
מה הוויכוח של רבי מאיר ורבי יהודה?
אין ויכוח, איזה יופי, הגענו למסקנה שאין ויכוח. דרך אגב, לא סיימנו את המערב. אין ויכוח בין רבי יהודה לרבי מאיר. בבקשה ברק.
מה השוני של הקניין שיש לקדוש ברוך הוא בישראל ואומת הגויים?
אומת הגויים? טוב, זאת שאלה גדולה. באופן כללי, למה לא נסתפק מה שמענו עד עכשיו? שהקניין, אני הייתי מעדיף אולי להגיד את זה אחרת. נענה אולי ככה. הקניין של הקדוש ברוך הוא בגויים, הוא לא מתחיל מאביך. ולכן, תגיד משפט לא מדויק. לכן הקניין שלו איתם יכול להסתיים מתישהו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הם הגויים, מה הם עצמאים? לא. אבל באופן יחסי, המלך יכול לסלק את העבד. לכן, כל אומה יש לה תפקיד היסטורי, הוא ממילא חי התקופה היסטורית, ממצא את התפקיד שלה, נעלמת. האדון סילק את העבד. עשית את שלך, לך. אבל עם ישראל הוא בן. אבא לא יכול לסלק את הבן אף פעם. נצח ישראל לא ישקר.
זה עדיין לא עומד על השאלה
של הקניין. הקניין, זה שהגויים... דרך אגב, סליחה רגע, שנייה אחת. אולי לא... הייתי צריך אולי לענות תשובה יותר פשוטה. לא כתוב שהגויים הם קניינו של הקדוש ברוך הוא. שלושה קניינים, ארבעה קניינים. לא כתוב הגויים. כתוב שמיים וארץ, צריך להבין. כתוב בית מקדש. כתוב ישראל, וכתוב... עוד משהו. שכחתי. ו... תורה, תורה, תורה. טוב, אמרנו שיש גם מדרשים אחרים. אבל לא כתוב שהגויים הם קניינו של הקדוש ברוך הוא. זה לא כתוב.
אבל אתה רגיד שהם בתוך שמיים בארץ?
לא. המהר"ל מתפלפל על זה עכשיו. ומה שאלו ד' דברים נקראו קניינו, ואז הוא מדבר, למה דווקא שמיים וארץ? מה עם הים, מה עם היבשה? הרי שמיים וארץ זה כולל את הכל.
כן, ואז לא
משנה. אז המהר"ל מדבר על זה. למרות שנראה לי שנדלג על הקטע הזה במהר"ל. שאלות. חן חיים. האם מצוות פני נוח והבריאה של האדם בצלם לא מהווה פנייה של השם גם לגויים? שאלה יפה. גם אם לא באותה רמה צורה כמו הפנייה לישראל. נגיד את זה ככה, ודאי שהכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הדומם, הצומח ואת החי. כלומר, ודאי שהכל מתחיל מהפנייה של האלוהים אל המציאות. אבל לאחר שהאלוהים פנה אל המציאות, אצל הגויים הוא הפסיק. ואצלנו הוא המשיך. עוד שאלה שלכם חיים. האם מה שכותב הרב קוק על תשובה עליונה שגורמת להיחלשות של יראת החטא הנמוכה יותר, מקביל למה שלמדנו אתמול על התעסקות ומהות, ובערך של הסגולה שעלול לגרום לחוסר תשומת לב והזלזול בבחירה? אם הבנתי את השאלה, אז התשובה היא כן. טוב, זה לא קשור כל כך למה שאנחנו עסוקים היום. כן, עדי.
להמשיך לשאלה, שפה ראש הרשום ישראל, מדברים על כנסת ישראל, או מדברים על... פונים אלינו בעצם, לזמן שעכשיו...
איפה זה פה?
שישראל נקראו בנים, או שישראל...
כנסת, זה כנסת ישראל.
אז, וגם
כשמדברים
על...
אבל עוד פעם, זה כנסת ישראל שמשפיעה על עם ישראל. כלומר, כשעם ישראל חוטא, תדע לך, זה בעצם כנסת ישראל, שלא חוטא.
אבל כשאומרים אביך, מדברים על כנסת ישראל, מדברים על...
מדברים במהות על כנסת ישראל, שבשורש הוא מופיע גם בעם ישראל. היום הזכרתי בשיעור, אני לא יודע אם זה היה פה, לא בעצם לא, לא, זה היה במקום אחר. דבר נפלא. יש העמק דבר. אנחנו נקראים בפרשת האזינו בכל מיני כינויים, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו. אחד הכינויים, יעקב חבל נחלתו. נכון? נחלה מלשון שייכות, ואנחנו נקראים חבל של ריבונו של עולם. אומר הנציב, מה זה חבל? דבר מדהים. מה זה חבל? חבל זה בעצם מקור אחד של חוטים, שככל שאתה מתרחק מהמקור, החוטים הולכים ומתפצלים. ניתן דוגמה לא טובה, כי כאן יש כמה חוטים. בואו נחפש פתילה אחת בציצית. הנה. הנה, אינטרנט רואים. יש כאן חוט אחד, למרות שלא נכון, כי הוא מפותל מכמה חוטים, ובסוף הוא מתפצל. הנה, אחד, ושניים, ושלוש, בקיצור יש פה כמה. עכשיו, למה אנחנו נקראים חבל נחלתו, אומר הנציב? כדי לדעת שבשורש עם ישראל הם אחד. בביטויים שיופיעו בהמשך ההשתלשלות, זה בחינת 12 שבטים. אז למרות ששני מסר השבטים, שני מסר החוטים, יתחילו להיאבק אחד בשני, ולהילחם, ואיזה מאבקים, ואיזה מחלוקות, ואיזה נזקים, תדע לך, שלמרות שאנחנו נראים מלמטה כמו הרבה פתילים של חבל, בעצם במקור, אנחנו אחד. הוא שפה. חשוב גם. אותו דבר בהקשר הזה בדיוק.
אז אם הבחינה של אביך קונת בו לכנסת ישראל, אז הוא בעצם מוביל לשאלה כללית.
אבל פעם, זה כנסת ישראל שמופיעה בגרעין הסמוי גם בעם ישראל.
אז אולי תעזור...
אני אגיד את זה בצורה אחרת. כשאתה רואה יהודי מחלל שבת, מצד האמת הפנימית הרוחנית, אני יודע שהמשפט שאני הולך להגיד הוא מסוכן, לכן מזל שהזענו את זה אתמול. הוא באמת לא מחלל שבת. אני רואה אותו מחלל שבת, מה אתה אומר? הוא לא מחלל שבת. נשמתו לא מחלל שבת. אלוהי, נשמה שאתה תביא תאוריי. אף על פי שאתמול רצחתי, גנפתי, נאפתי, לא יודע מה עשיתי. אני טהור. אז יהודי מחלל שבת, לא מחלל שבת. עכשיו, מה הסכנה במשפט שאמרתי עכשיו? כל מה שדיברנו אתמול. שמכוח העצמת הסגולה, נשכח את החטא הבכירי המקולקל, ולא נתמודד איתו, ולא נטפל בו, ולא נתקן אותו. אבל במהות, באמת, הוא לא מחלל שבת. בפועל אני רואה הוא מחלל. תחפוש.
כמו משל עם היעלות.
איזה משל?
משל הילום שיש לו לפלוך ובוץ עליו.
נכון, זה חיצוני. כן.
המהות היא...
רגע, שנייה, אני בסדר?
לא.
מה לא בסדר?
לא שלא בסדר, בסדר, רק לא שאלתי את השאלה, היה לי שאלה לגבי השאלה. כשאנחנו מדברים על הפירמידה, אני זוכר שההתגלות הראשונה שלנו של השם זה דרך בעצם ישראל, הבחינה, הערך שנקרא ישראל. עם הפנייה של, באופן הסגול, לישראל, לאביך פניך, אז בעצם כל ההשתלשלות, יש להם בחינה של אביך פניך.
מצוין, זה מה שאנחנו לומדים.
כל ההשתלשלות.
מצוין.
כל
מה שיצא למטה בסוף, הכל, הכל, מהדומם, מהדומם, עד חס ושלום, הישראל הרחוק ביותר מריבונו של עולם, חס ושלום.
יש לזה בחינה, של אביך קניך.
נכון, לא שזה בחינה, במהות זה אביך קניך.
כן, אבל במהות אנחנו רואים שאנחנו מתייחסים פה דווקא אלינו, לישראל, למישהו שנולד מאמא.
למה, למה? אז אמרנו, אולי לא חידדנו את זה אף פעם ככה, אמרנו שיש מכנה משותף, עכשיו שימו לב, זה דבר שלא הערנו אותו אף פעם, אבל זה עמוק מאוד. יש מכנה משותף בין הכוחות האינסטינקטיביים שבמציאות, דומם צומח חי, לישראל. הגויים זה מצב שונה בקשר עם ריבונו של עולם. הדומם הצומח החי בישראל זה מלמעלה למטה. אם כן, אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא מעין הקשר של הדומם הצומח והחי בישראל, של הדומם הצומח והחי. אני רוצה רגע להסביר את זה אחרת. בערב שבת קצת דיברנו על זה, שלא נאמר כי טוב כשהאדם נברא. אבל כן נאמר כי טוב על הבריאת הדומם הצומח והחי. מסביר המשך חוכמה למה? וירא אלוהים כי טוב, הכוונה שאותה הבריאה שנבריאה על פי הכוחות, הכישרונות והתפקיד ההיסטורי שצריכה לגלות, היא תעשה את התפקיד הזה במשך כל ההיסטוריה. אז התפוז לעולם יהיה תפוז, הוא יעשה בדיוק מה שאלוהים רוצה. הוא נברא עם כוחות חיים, אינסטינקטים, אין לו בחירה חופשית, הוא יעשה מה שהוא רוצה. הוא יעשה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם כן, על הדומם הצומח והחי נאמר וירא אלוהים כי טוב. על האדם לא נאמר כי טוב. עכשיו בוא נקפוץ. כשמגיעים למשה רבנו, כשהתורה מדברת על הולדת משה רבנו, מה כתוב? ותרא אותו כי טוב הוא. כלומר, למרות שאדם נורמלי, דהיינו גוי, אי אפשר להגיד עליו כי טוב, כי מי יודע מה תהיה בחירתו החופשית, כי זה מתחיל מלמטה למעלה, יש מציאות אדמית אחת יוצאת דופן, שנקראת משה רבנו, שהיא תמצית כלל ישראל. שעליה אפשר להגיד בוודאות ותרא אותו כי טוב הוא. אם כן, הטוב שנאמר על הדומם הצומח והחי משותף לטוב של ישראל ברמה היתרונית של הדברים. מה זאת אומרת ברמה היתרונית? שזה מלמעלה למטה, זה קבוע, זה מוחלט.
זאת אומרת, רק מי שלא...
איזה יופי, תודו שזה יפה, זה חשוב. כלומר, יוצא שיש מכנה משותף בין ישראל, הדומם הצומח והחי, ולהבדיל מהגויים.
אז הדבר היחידי שצריך בעצם להביא שיהיה לרצונו זה את הגויים, לכן ישראל אור לגויים.
עכשיו אתה אומר דבר מאוד מעניין שצריך לפתח אותו, שכל מגמת בריאת העולם וגאולת העולם זה לתקן את הגויים. כי ישראל ביסודם מתוקנים, הדומם הצומח והחיים מתוקנים, ולכן צריך באמת לתקן בסוף את הגויים, ונראו אליו, כמו שאמרת, כל הגויים. בדרך קצת התלכלכנו כי למדנו מהגויים, כמו שכותב רבי יהודה הלוי על פי הפסוקים ישעיהו. בסדר, על הדרך גם תקן את עצמנו, אבל זה חיצוני. אנחנו צריכים לתקן את הלבוש החיצוני שהלבשנו מהגויים עלינו. אז בעצם גם מה שהלבשנו עלינו מבחוץ שהוא הקלקול, זה גם לתקן את הגויים. אז צריך לתקן את הגויים, צריך לתקן את הגויים שהם מחוץ לאישיות העצמית שלנו, המעטפת שלנו שהתלכלכה. אז אנחנו מתקנים את הגויים. אם כן, למה העולם נברא? לתקן את הגויים. כשהדומם הצומח והחי מתוקנים, ישראל מתוקנים, מה צריך לתקן? אתה גוי?
אז מבחינת השתלשלות אפשר...
בלבלת, אה?
המשל של ה...
זה יפה, היום אני נהנה משהו.
מבחינת השתלשלות, אם זה כמו המשל של הציצית, שבעצם המקורית היא שאפשר להגיד שאנחנו כמו הפתיל תחלת?
אפשר לומר. אם הבנתי אותך, אבל יש לך פתיל תחלת? טוב, הבנתי שכן לפי החיוך.
לא.
לא, בסדר. מה צחי, מה קרה?
היה יכול להיות שהעולם נברא בשביל
לתקן
את הגויים.
עוד פעם.
העולם נברא בשביל ישראל.
אם הייתי אומר משפט כזה, העולם נברא בשביל לתקן את הגויים, וזה המשפט שהיית שומע ממני עכשיו בשיעור, או בכלל מאז שאנחנו מכירים עד לא יודע מתי, אז באמת זה היה גם מביל אותי שאמרתי משפט כזה.
לא, אמרת את זה.
אבל היות והמשפט הזה נאמר בהקשר מסוים, אחרי כל העבודה שאנחנו עשינו, ועוד בעזרת השם לפני כל העבודה שנעשה, אז המשפט הזה הוא לא מביל אותנו, כי אנחנו יודעים בהקשר למה זה מתייחס. זה מתייחס לנקודה שעליה אנחנו מצביעים כרגע.
שישראל
הם אור להאמין. לא, אתה עכשיו...
אני לא יודע.
זה מתייחס לנקודה שאנחנו צריכים לתקן את הבחירה שקיימת באמת אצל אדם, עכשיו באמת בצד השלילי, כן? באמת אצל אדם, שנקרא גוי. אבל אצל ישראל אין בחירה באמת. עכשיו אתה מסתבך עוד יותר, אין לנו בחירה. הרי זה מעלתנו, למדנו אותו בלילה, בחירה חופשית. בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו. אלעד, למה אתה פותח כאלה עיניים? טייפת? בלי נדר נעשה איזשהו שיעור, ניגע רק בזה, בסדר? בלי נדר, אם צריך לטפל בזה. אבל לא פעם, המשפט שאמרנו עכשיו שהקדוש ברוך הוא ברא העולם בשביל לתקן את הגויים, בשביל לתקן את הבחירה החופשית, כלומר שבדיון צומח חי ישראל אין בחירה חופשית, אין מה לתקן, זה בדיוק רבי מאיר. אבל מצד שני לא שכחנו את רבי יהודה. אם זה ככה, אז הכל בסדר. אז קדימה, אז ממשלת ישראל הנוכחית היא בסדר, זה האידיאל הגמור. וכל הקלקולים והחטאים שלנו זה בסדר, זה האידיאל הגמור. לא, 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 מה פתאום. זה הלבוש החיצוני שספגנו מהגויים. לכן רבי יהודה אומר, בזמן שנוהגים מן הגוונים. אני חושב שזה מתחיל להיות קצת יותר מסודר. לפחות לי זה יותר מסודר. לי זה יותר מסודר. הרי מה?
אולי אני
פשוט אקרא
את הכל מחדש, אני נראה לי שפספסתי כל כך.
מה לא ברור?
לא, יש לי קצרה.
אם הרבע שעה האחרונה לא ברורה, בואו נשים אותה בהפסינות כרגע. זה לא דחוף לנו כרגע. בנים, אביך קניך, ברור? יופי, מספיק לנו. עכשיו, אם הגענו עד לפה, בואו נרוויח עוד 3 דקות. אני כן רוצה, ברשותכם, סליחה שאני מדלג קצת על המהר"ל, אני רוצה רגע להגיע לנוח ואברהם. תסתכלו רגע. בסוף העמודה האמצעית דילגנו קטע אחד וכבר רחבנו הביאור בכמה מקומות שכאשר יעמוד האדם על הדברים ההם היחס בין מהות לבחירה וכו' כל מה שדיברנו פה יקנה בהם הבנה שלמה אמיתית בעניין הזה שהדבר הזה מחויב ומוכרח להיות החיבור הקדוש הנצחי חיבור הקדוש נצחי ומכל מקום למעלת עניין הנכבד הזה כלומר המהר"ל אומר כבר שיגעתי אותך כבר הסברתי לך כבר יצא לך מכל החורים מה שאמרתי הסתבכתי כבר יאללה בוא נעבור למקור הבא אומר המהר"ל, לא, יד בנושא הזה הוא כך חשוב, אני אמשיך הלאה. ואף על פי ומכל מקום, למעלת העניין הנכבד הזה, אני רוצה להמשיך, אומר המהר"ל, יש להאריך בזה. כי בדבר זה יוודע מעלת ישראל. והתבהר לך כי לא עזב השם יתברך את ישראל בגלותם. אומר המהר"ל, תראו, מדהים. וכאשר מצאנו כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם, כולם יש להם קיום, לא השתנו. אם אגב הוא ברא טבע בכל בריאה שהוא ברא, דיינו אישיות, אופי, תכונה, אותה אישיות לא תלך לאיבוד. אז אם אנחנו מבינים שיש אישיות גשמית לכל בריאה, ודאי שיש אישיות רוחנית לכל בריאה, ודאי לעם ישראל. אם כך, אם אתה אומר שהאישיות הגשמית לא הולכת לאיבוד אצל שום בריאה, ודאי שהאישיות הרוחנית לא הולכת לאיבוד אצל שום בריאה. כל זה הקדמה לנוח ואברהם. וכאשר מצאנו כי הדברים הטבעיים אשר הם בעולם כולם יש להם קיום, לא השתנו. אומר המהר"ל, ולא יצויר, כלומר לא יעלה על הדעת. שיהיה לדבר שהוא יותר במעלה מהטבע, דיינו דברים רוחניים, ערכים רוחניים אלוקיים, הוא בלתי נכנס תחת הטבע, כמו למשל, הנושא שלנו, כמו שהוא דבקות ישראל בו יתברך, אשר הדבקות הזה בלתי טבעי, דיינו מעל הטבע, לא יכול להיות שהדבר הזה ישתנה, אם טבע לא משתנה, אם תפוז הוא תמיד תפוז, סגולת ישראל יכולה להיות לא סגולת ישראל? אם בעולמות חומריים הטבע הוא תמיד הטבע, הוא קיים, הוא נצחי, אז בעולמות רוחניים שהם הרבה יותר עמוקים ושרשויים ומשמעותיים ומהותיים לתיקון העולם, שם פתאום הטבע יכול להשתבש ולהתחלק? להשתנות? מה פתאום? ואם באולי יאמר שמצאנו שהדבקות הזה היה לו תוספת וחיסרון לפי המעשים, כלומר, כשיש מעשים טובים יש תוספת, יש קשר, כשאין מעשים טובים יש חיסרון, וכך אפשר שיוסר הדבקות לגמרי, בוודאי דבר זה אפשר לומר אצל נוח ואדם, עד אברהם, שלפי שלא היה דבקות רק פרטי לנוח בלבד על פי המעשים, כבר נראה. כאשר השתנו הפרטים, השתנה הדבקות. גם כן. אבל האבות שלא היה הבטחתם פרטי, דיינו בשביל עצמם, נוח נבחר בשביל נוח, אברהם נבחר בשביל עם ישראל. אבל האבות שלא היה הבטחתם פרטי, אלא קבוצה, רק כללי, לך ולזרחה אתן את הארץ. ודבר זה נקרא דבקות כללי, דיינו כלל האומה, ואין שינוי בכללי, רק השינוי הוא בפרט. רק עוד טיפה אחת. ולהורות לך, אני מדלק טיפה, ולהורות לך, כי לא היה התחלת הדבקות מצד הפרט, רק הדבקות הזה דבקות כללי, לא דבקות פרטי, לכך, כאשר בחר השם התברך מתחילה באברהם, והוציאו מאור כסדים, לתת לו הארץ, אני מדלק טיפה, והקשה הרמב״ם שתמה הוא שלא זכר כתוב קודם זה שהיה אברהם צדיק, ולכך נגלה עליו השכינה, כי בלא זה לא נגלה עליו השכינה, ואמר לו לך מארציך. לכך ראוי לכאורה היה לכתוב קודם צדקת אברהם, כמו שתמצא בנוח, ונוח מצא חן בעיני השם וכו'. הזכיר קודם צדקת נוח, קודם שהזכיר שדיבר השם יתברך עמו. אומר המהר"ל, אבל לפי הדברים אשר אמרנו לך לא יקשה כלל. הנה עכשיו הנקודה, כי אצל נוח לא היה רק בחירה פרטי, פרטי באדם פרטי, פרטי בגלל המעשים הפרטיים שהוא עשה, פנה מלמטה למעלה, זה נקרא פרטי. והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא, והכל הוא לפי מעשה צדקות שלו. אז אם כן, הכל תלוי בך נוח. פנית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליך. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית שהם זרו, קיבוץ, קבוצה. וזה שרי כתיב אותה בחירה ועשה אותך לגוי גדול. וזה בחירה כללית, ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל, ולא בחטא, כי המעשה הוא לפרט. לכן, בגלל זה, לא נאמר על אברהם שהיה צדיק. טוב, נראה לי שצריך להמשיך את זה מחר יותר טוב. נמשיך את זה מחר? רוצים להמשיך מחר? מחר סוגרים את המהר"ל. בעזרת השם. טוב, מחר נסגור את זה.